מן החי גדול מזה, ועבר מן החי אינו צריך כזית. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, קל וחומר שיש לחייב על עוף שלם משום עבר מן החי. שאם על עבר ממנה חיה, אבל כולה לא כל שכן, חנקה ואכלה, דברי הכל אינו חייב אלא בכזית, משום שיש כאן רק איסור נבילה ששיעורה בכזית, ובנבילה אין לחייב משום בריאה. מקשה הגמרא על רב, עד כאן לא פליגי, עד כאן לא נחליקו רבי ורב לזר ברב שמעון אלא בעוף שלם. דמר סבר, רב לזר ברב שמעון סבר, בהמה והוא הדין עוף, בחייה, בעודה חיה ושלימה, לנתחה לאיברים היא עומדת, ולפיכך יש לכל עבר ועבר שבה שם עבר בפני עצמו, ולפיכך האוכלת כולה עובר על איסור עבר מן החי שחייבים עליו בכל שהוא, ומכל מקום האוכל עוף שלם אינו לוקה אלא פעם אחת משום שלא הייתה כאן אלא התראה אחת על הכל. ומר סבר ורבי סובר בחייה עליו לאיברים עומדת עד שתשחט, ואין עליו שם עבר מן החי עד שיפרישו את העבר הזה מן הבהמה, ולפיכך אינו חייב על עוף שלם משום עבר מן החי. אם כן משמע, שאם אכל עבר מהעוף, דכולי אלמא מיה, כולם מודים מכל מקום, דלא בעינן כזית, שאין צורך בכזית. שהרי רב לזר ברב שמעון אמר בדברי הקל וחומר שלו, על עבר ממנה חייב אפילו אם אין בו כזית, ורבי לא חלק עליו בזה. קשה על רב שאמר שצריך כזית, ותרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, מה ששנינו ציפור שאין בו כזית, הכוונה במשהו בשר, גידים ועצמות. כלומר, שבבשר שבו בפני עצמו אין כזית, אבל ביחד עם הגידים ועצמות יש בו כזית. ולא קשה על רב שאמר שעבר מן החי צריך כזית, כי גם הוא מודה שהגידים והעצמות משלימים לשיעור כזית. כותב השלה הקדוש, הרבה פעמים נמצא בשס שמקשה קושייה, ואחר כך תירוץ ושוב קושייה, ועל הכל מתרצים כתירוץ הראשון, ונשאלת השאלה מה הייתה דעתו של המקשה, וכי לא ידע שבכולם אפשר לתרץ כתירוץ הראשון? כותב השלה הקדוש, שקבלה בידו על כגון זה, שכל הקושיות בעצם הוקשו בבית המדרש בפעם אחת, והמתרץ תירץ והשיב על כולם את התירוץ המובא בגמרא. אלא שלאחר מכן, כשסדרו את הגמרא, סדרו כל קושייה בפני עצמה כדי לתת רווח להתבונן. הוא מוסיף ואומר שמדברי התוספות במסכת שבת, דף מ"ג עמוד א', דיבור המתחיל קופה, ובעוד מקומות, משמע שהטעם שחזר ויקשה משום שסבר שמה לקושייה אחרת, ימצא תירוץ אחר. חוזרים אל הגמרא שמקשה על תירוצו של רב נחמן, שכאמור אמר שיש פה שיעור כזית, רק בבשר עצמו אין כזית, והגידים והעצמות משלימים לכזית. שואלת הגמרא, ומי כמידי וכי יש דבר כזה שיהיה אוף כחוש כל כך, דבחולי לית לכזית בשר, שבכולו אין כזית בשר? שהרי באופן זה מדבר את הברייתא, כמו ששנינו ברישא, נטל אוף שאין בו כזית, ובחד עבר, ובעבר גדול כל כך, אית כזית, יש בו כזית, במשהו בשר גידים ועצמות, כמו שאומר רב לזר ברב שמעון, שאם על עבר ממנה הוא חייב, אז על אוף שלם כל שכן. ולדעת רב נחמן הכוונה שיש בו כזית באותו עבר. תרץ את הגמרא, אמר רב שרביה, אין, כן, מצינו דבר כזה, בקלניטה, שהוא אוף כחוש בשר מאוד. רבינו גרשום אומר שזו ציפור שעצמותיה גסות ובשרה מועט. בקשה הגמרא על תירוצו של רב שרביה, אימא סייפה, אימור ובאר את הסייפה של הברייתא, חנקה ואכלה, דברי הכל בכזית, איסורו משום נבילה ששיעורה בכזית, וקשה. והקלניטה, אוף תמאו. ואם כן, אף שאין איסור נבילה בפחות מכזית, אבל יש לחייבו משום אוכל אוף תמא. ואמר רב, האוכל בהמה או ציפור תמאה כשהיא שלמה, בין בחייה בין במיטתה, שיעורה במשהו, משום שהיא בריאה ושיעורה במשהו. תרץ את הגמרא, אלא יש ליישב את הברייתא באוף טהור שהוא כחוש, כאין אוף ששמו קלניטה. ובאוף טהור אין לחייבו אלא משום נבילה ששיעורה בכזית. מוסיפה הגמרא לדון במחלוקת התנאים בעניין ציפור חיה, אם עומדת היא לאיברים עם לב. אמר רבה, אם תמצא לומר, סבר רבי מחשבת אוכלין, שמה מחשבה? אם תמצא באחד מדברי רבי באיזה מקום שהוא, שהוא סובר שמחשבתו של אדם שחושב לאכול דבר באופן מסוים, הרי מחשבה הקובעת והולכים אחריה, נמצאינו למידים שאם חישב על ציפור זו שאין בה כזית בשר לאוכלה בחייה עבר עבר, ולבסוף אכלה כולה כשאיש לימה, יהיה חייב גם לשיטת רבי שהרגילה דעתו שעומדת לעברים וחל על עברי השם עבר, גם כשאכלה שלימה. מקשה הגמרא על רבה, אמר לאביי לרבה, כתמיה על דבריו, ומי כמידי וכי ישנו כדבר הזה דילו אכילי, אחר לא מחייב, ואחי לאי מחייב? האם יש דבר כזה שאם יוכל אדם אחר את הציפור לא יתחייב עליה משום עבר מן החי? שהרי רבי סובר שהיא אינה עומדת לעברים, ואילו אם יוכלן הזה שחשב עליה הוא כן יתחייב, כיצד אפשר שעל אותו מעשה עצמו זה יתחייב וזה ייפטר? אמר לי, ישיב רב עליה, הבעיה אין בכך קושייה. זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, אכן בכל אחד הולכים לפי מחשבתו. ואמר רבה, אם תמצא לומר סבר רב לזר ברב שמעון, מחשבת אוכלין שמה מחשבה והולכים אחריה, נמצאינו למדים שאם חישב לאוכלה את הציפור כשהיא מתה, וגילה בדעתו שאינה עומדת לנתחה לאיברים בחייה, ולבסוף אכלה כשהיא חיה, פטור משום שעל פי מחשבתו אין עליה שם עבר. אמר לאביי, שואל אביי את רבא, ומי כמידי וכי ישנו כדבר הזה? דאילו אחי לאחר, אם אדם אחר יאכל את הציפור מחייב, הוא יתחייב משום שרב לזר ברב שמעון סובר, שסתם עומדת הציפור הזו לנתח אותה לאיברים. ואילו יחי לאי, ואם אוכל אותה אותו אדם שחשב עליה יהיה פטור? אמר לישיב רבא לאביי, זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו. אכן, בכל אחד הולכים לפי מחשבתו. אף שמצינו כיוצא בדבר לעניין הוצאה בשבת, ששנינו במסכת שבת דף צדי עמוד ב', מי שיצניע דבר לזרע ולדוגמה ולרפואה חייב עליו בכל שהוא, ושאר אדם אין חייבים עליו אלא כשיעורו, אז למה אביי תמה כל כך על העניין פה? כי סבר אביי ששונה הדבר לעניין שבת, שהולכים אחר המחשבה, משום שמלאכת מחשבת אסרה תורה בעניין שבת. אבל עניין איסור ויתר, סבור היה אביי שאין לחלק בכך בין אדם לאדם. הביאה הגמרא מחלוקת בעניין המקור מן התורה לאיסור עבר מן החי ולאיסור בשר מן החי. אמר רבי יוחנן, נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ג, לא תאכל הנפש עם הבשר. פסוק זה מלמדנו על איסור אכילת עבר מן החי, שעבר נקרא נפש כי הוא דומה לנפש בכך שאם יחתכנו אינו חוזר לגדול עוד, כנפש הנטולה שאינה חוזרת. וכך מתפרש הפסוק לפי הדרשה, לא תאכל הנפש היינו העבר, בעוד הנפש היינו החיות עם הבשר, כשהבשר עודנו בחיותו. כלומר שהמילה הנפש משמעותה כפולה, גם עבר וגם חיות. עוד נאמר בספר שמות פרק חוות פסוק למד, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. פסוק זה מלמדנו על איסור אכילת בשר מן החי ובשר מן הטריפה, מבהמה טריפה, שהמילה בשדה משמעותה שפירש ונתלש הבשר ממקומו שלא כדרכו, והיינו בחיי הבהמה. וטריפה היא כמשמעה שהבהמה נטרפה על ידי חיות רעות שדרסו אותה והטילו בה ארס, ואינה יכולה לחיות עוד, ואף שעדיין לא מתה, הרי אסורה ולא מועילה לשחיטה. רבי שמעון בן לקיש אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה עבר מן החי ובשר מן החי. מפסוק זה יש לדרוש את שני האיסורים שדורשים לא תאכל הנפש, דהיינו העבר, ולא תאכל הבשר, כל זמן שהנפש עם הבשר, והפסוק הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו, זה בשר מן הטריפה. ובארת הגמרא את החילוקים בין רבי יוחנן לריש לקיש. אכל עבר מן החי ובשר מן החי באכילה אחת, לרבי יוחנן חייב שתיים, כי יש כאן שני לוין, שהרי הם למידים משני פסוקים, וזאת למרות שלא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, ובכל זאת הוא חייב שתיים. רבי שמעון בן לקיש אינו חייב אלא אחת, כי לא עבר אלא עליו אחד, כי שניהם למידים מפסוק אחד. והואיל וגם לא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, לפיכך אינו לוקה רק פעם אחת. חילוק נוסף, אכל בשר מן החי ובשר מן הטריפה, לרבי שמעון בן לקיש חייב שתיים, ששני לוים הם, שלמידים שני פסוקים. לרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת, כי איסור בשר מן החי ואיסור טריפה, שניהם למידים מפסוק אחד. אבל אכל עבר מן החי ובשר מן הטריפה, לדברי הכל חייב שתיים, כי לכולי עלמא למידים שני איסורים אלו משני פסוקים. מקשה הגמרא על מה שאמרנו, שכשאכל עבר מן החי ובשר מן הטריפה חייב שתיים לדברי הכל, הרי ריש לקיש במקום אחר אמר שחייב רק אחת. ורמינו אומרת הגמרא, אשאל אותך סתירה ממה ששנינו. שנינו אכל עבר מן החי מן הבהמה שנעשתה טריפה בחייה, רבי יוחנן אמר חייב שתיים משום עבר מן החי ומשום טריפה, ורבי שמעון בן לקיש אמר אינו חייב אלא אחת. מקשה הגמרא, בישלמה לרבי יוחנן, ניחא, לדעת רבי יוחנן מובנים הדברים, אלא לרבי שמעון בן לקיש קשיא, קשה, מדוע חייב רק אחת? הרי באופן זה גם לדעתו צריך להתחייב שתיים, שהרי עבר מן החי וטריפה נלמדים משני פסוקים לדברי הכל, כפי שנתבהר לאל. ותרץ את הגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא, כאן בבהמה אחת, כאן בשתי בהמות. כאן מדובר בבהמה אחת שהיא טריפה ואכל ממנה עבר בעודה חיה, וכאן בשתי בהמות שהיו לפניו שתי בהמות, אחת כשרה ואחת טריפה, ואכל עבר מן החי, מן הכשרה ובשר מן הטריפה. ובאר את הגמרא, בשתי בהמות מחייב שתיים לדברי הכל, שהרי עבר על שני לוין, בבהמה אחת, פליגי נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. שואלת הגמרא, בבהמה אחת, במה היא פליגי, באיזה סברה נחלקו, ומה טעמו של ריש לקיש שאמר שאינו חייב אלא אחת, הרי יש כאן שני לוין. משיבה הגמרא, אמר אביי, כגון שנטרפה הבהמה עם יציאת רובה, בו בזמן שיצא רובה ונולדה ונעשתה טריפה. ונוקטת הגמרא את הלשון יציאת רובה, משום שמאז נחשבת הבהמה כמו שנולדה, כמבואר במסכת בחורות דף ממבב עמוד ב', וחל עליה איסור עבר מן החי, שאיסור זה חל רק בשעת הלידה. מר סבר רבי יוחנן סבר, בהמה בחייה, בעודה חיה ושלימה, לנתחה לאיברים היא עומדת, ולפיכך יש לכל עבר ועבר שבה שם עבר בפני עצמו עוד בחייה, וחל עליה איסור עבר מן החי בעודה שלימה, וכאן שנטרפה בשעת לידתה, איסור טריפה ואיסור עבר בעדי עדדי כעתו, באו עליה בבת אחת, ולפיכך חייב שתיים. מר סבר, יש להקיש סבר, בהמה בחיי עליו לאיברים עומדת, אינה עומדת לנתחה לאיברים עד שתשחט. ולא היה עליה איסור עבר מן החי עד שיפרישו מן הבהמה, ואילו איסור טריפה חל עליה כבר בשעה שנולדה. ולא עתי ולא בא איסור עבר וחי לאיסור טריפה. לא בא איסור עבר מן החי וחל על איסור טריפה, כי אין איסור חל על איסור ולכן אינו חייב אלא משום טריפה. ומוסיף רשי שכל זה אמור דווקא בבהמה אחת, אבל אם אכל משתי בהמות, מאחת בשר טריפה ומאחת עבר מן החי, חייב שתיים לדברי הכל, ואין בזה משום אין איסור חל על איסור, כי על כל בהמה חל רק איסור אחד, אלא זה שאכל עבר על שתי איסורים. ולכן אמרה הגמרא לאל שבשתי בהמות לא נחלקו. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים קוף א' וקוף ב' במסכת חולין, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למד. שאלה ראשונה, מדוע לרבי שמעון האוכל גידה נשה של בשר בהמה טמאה פטור לגמרי? שאלה שנייה, באיזה אופן שייך שיוכל טמא בשר טהור בלי לטמא אותו? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, איזו חומרה יש בקודש טמא יותר מבאדם טמא? שאלה רביעית, לאביי, מדוע איסור שבת נחשב קודם לאיסור יום הכיפורים? שאלה חמישית, למסקנה, על מה אמר רבי יוחנן ששגג ביום הכיפורים והזיד בשבת פטור? שאלה שישית, ממתי נקרא יעקב בשם ישראל? התשובה ברש"י. שאלה שביעית, לרבי מאיר, באילו בעלי חיים נוהג איסור עבר מן החי? שאלה שמינית, אילו בעלי חיים אין מצווים על דמם? שאלה תשיעית, איזה הבדל יש באיסור עבר מן החי בין ישראל לבין נוח? והשאלה האחרונה, האוכל ציפור שלמה בחייה, האם עובר משום עבר מן החי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, א' באדר בתשעין ע"ט, ב' דראש חודש אדר בתשעין ע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דפים קוף א' וקוף ב' במסכת חולין, וכמובן היום הזה הוא ערב שבת קודש פרשת פקודי. שבת חזק חזק ונתחזק, עם סיומו של הספר השני בחמישה חומשי תורה, ספר שמות. אנחנו נשיב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח. הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, ג' באדר בתשע"ט, ונלמד את דף קוף ג' במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, חזק חזק ונתחזק. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להזין בערוץ השיעורים בשיעור חי באתר כל חי ובאפליקציה
כל חי. זה כל התורה,
כל חי, תמיד איתי.
אליקאי, נשמה שנשאת בי, שנשאת בי, תהוי אלוהי. אליקאי, נשמה שנשאת בי, שנשאת בי כהוי אלוהי. אתה ורוסו, אתה יצרתו, אתה נופחת בי. ato veroso ato yitzareto ato no fatto bi ato shamo bikir bi miato vovosidlitlo mi mehni nishamo polaziro כל זמן, כל הזמן, שהנשמה בקרבי, מוידי אני לפניך, מוידי אני לפניך, השם מלכי, מלכי אבוי סי, ריבון כל המעשים, כל זמן, כל הזמן, שהנשמה בקרבי, כל זמן, כל הזמן, שהנשמה בקרבי, מוידי אני לפניך, מוידי אני לפניך, השם מלכי, מלכי אבוי סי. ריבוי מכל
עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע פרשת פקודי. פרשת השבוע נוכל ללמוד על אחד הנושאים הציבוריים והאישיים בחיי החברה, חובת השקיפות והישרות. פרשת השבוע מדברת ומתחילה בפסוק, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ועל כך אומר המדרש רבה, בפרשה נון א' סימן א', ואלה פקודי המשכן, כך פתח רבי תנחומה בר אבא, איש אמונות, רב ברכות, כך כתוב במשלי כף ח', אתה מוצא כל מי שהוא נאמן, הקדוש ברוך הוא מביא ברכות על ידיו. מי שאינו נאמן ואץ להעשיר לא ינקה. איש אמונות זה משה, שהוא נאמנו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר במדבר י"ב, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו. הווי איש אמונות רב ברכות, שכל הדברים שהיה גזבר עליהם היו מתברכים לפי שהוא נאמן. והובאו הדברים האלה גם בפסיקתא, גם בתרגום יונתן בן עוזיאל ורשי. ויש לשאול על כך, שפרשתנו באה לתת דוח מפורט על כל תרומות עם ישראל, שמשה רבנו מפרט היכן כל הכסף והזהב והנחושת השתמשו בהן לבניית המשכן וכליו. והתורה מעריכה ומפרטת לנו את הדברים. והשאלה נשאלת, הייתכן? מי לנו גדול ממשה רבנו? שעליו הקדוש ברוך הוא מעיד, לכן עבדי משה בכל ביתי נאמנו. אחרי עדותו של הקדוש ברוך הוא, היש מקום לפקפק, לחשוד, לחשוש מנאמנותו של משה רבנו? ואם כן, הלא למותרו שהתורה צריכה ללכת ולפרט לנו דוח על כל שימוש התרומות של עם ישראל. כאשר התורה חסה וכל קוץ וקוץ יש בו נסתרות ונפלאות, וכאן התורה מעריכה בכדי לפרט לנו על כל תרומות עם ישראל. הלא דבר הוא, אולם כדי שנבהיר את הדברים, לצערנו עדים אנו בתקופתנו, דווקא בתקופתנו, הדברים בולטים מאוד לחוסר השקיפות והישרות והנאמנות הציבורית. והדבר בא לידי ביטוי, אחת הדוגמאות, כאשר אנשי ציבור מנצלים את תפקידם ומעמדם הציבורי, שקיבלו מכוח הצבעת הציבור עבורו, להתנהל כבשלהם, בחוסר שקיפות וישרות ואף מעבר לכך. הדבר נובע מחוסר אמונה, ומתוך ההנחה שאם לא עכשיו אימתי, ובכדי להעשיר צריך לנצל את תקופת התפקיד לעת מצוא. אולם לו חכמו ישכילו זאת, כי סוף גנב לתלייה, כאשר איננו רואות עד כמה נופלים ברשת יצרם, ולבסוף נתפסים כדגים בחכה בכלכלתם, ומבזים את מעמדם ואת משפחתם ובני ביתם, ואף גם זאת גורמים לחילול שם שמיים ברבים, אשר לא יכופר כי אם במיטת האדם, כהגדרת חז"ל. ונמשלו לאחד ממשלי השואלים אשר נותרו בידינו, כי אין אותו שואל שהסתובב ברעב מחוסר כל במשך כמה ימים, ולבסוף נגלה לנגד עיניו כרם ענבים מפואר, אך הוא היה גדול מכל עבר, וחיפש ומצא שישנה רק פרצה קטנה מאוד. אולם למזלו, בהיותו צם כמה ימים הוא רזה מאוד, עדי ביכולתו להיכנס דרך אותה פרצה. וכאשר נכנס, אורו העיניו מהשפע שנגלה לנגד עיניו, והתחיל לאכול במשך כמה ימים, עדי החזיר את כל משקלו אשר איבד, ואף יותר מכך השמין. והחליט שהוא צריך לברוח מהמקום, שלא יתפס על ידי בעליו של המקום ותהיה אחר איתו מרה. אולם כאשר רצה לצאת, לא הצליח, כי הפרצה אשר נכנס בה הייתה קטנה מאוד, ולא נותר לו ברירה, אלא לצום שוב כמה ימים, עדי יחזור להיותו רזה כבכניסתו לכרם, ורק אז יצליח לצאת. וכאשר יצא, הצטער שלבסוף מה יצא מכל זה? רזה ורעב נכנס, ורזה ורעב הוא יוצא. כך שכל עמלו שלו ביושר היה עמל לריק ולבהלה. זהו משל של דברי חז"ל. גם כך, כל אשר עושה ממון ולא ביושר, כבר אמר עליו הנביא ירמיה בפרק י"ז פסוק י"א, קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל. ללמדנו שבסופו של דבר אינו מפיק שום תועלת מאותו ממון שהשיג ללא יושר, ללא שקיפות אמיתית. ותן לחכם ויוסיף לקח, כי כך הדבר נוגע לכל אדם בעסקיו או בניהול כספי ציבור כגון בתי כנסיות וכדומה, ובפרט בתקופתנו, כאשר ישנם אשר מחזיקים תורה ולצערנו טועים ונופלים ברשת יצרם להחזיק התורה ולומדיה בדרכים לא ישרות, באצטלה שהדבר נעשה למען התורה ולומדיה. ואין טעות גדולה מזו אשר מתיימרים להחזיק את התורה בדרכים הכלכלות ולסייע לקדוש ברוך הוא כביכול להחזיק התורה, ואינם אלא נמשלו כאותו כפרי שבפעם הראשונה שראה רכבת עם קטר שסוחבת הרבה קרונות והתחילה לנוע לאט לאט, חשב ועשה שצריכים לעזור לדחוף את הרכבת, ולכן ירד והתחיל לדחוף מאחור, ובדמיונו הכפרי והטיפשי חשב שהוא מצליח לסייע בידי הקטר לנסוע יותר מהר. ככה מחפשים דרכים שאינם ישרות, אינם אלא מקטני אמנה, כי הארון נושא את נושאיו. מה גם שאין בתורה זו סייעתא דשמיא, כי אין המטרה מקדשת את האמצעים, ולא זו דרכה של תורה. ואדרבה, מהנהגת גדולי ישראל מאז ומתמיד, הקפידו לא להשתמש להחזקת תורה ולכל דבר שבמצווה, אלא בכסף זך וטהור, מכל סייג ורבב של איסור, והדומה לו כמו שמן זית שרק הוא קטית למאור, בהיות ואין ברכה באותה תורה, כי מצווה הבאה בעבירה. וכן האדם בעסקיו, כל אחד בתפקידו אשר פעמים רבות חושב שבשביל להצליח חייבים ללכת בדרך הכלכלה שלו ביושר, ובזה יראה הצלחה ויעפיל לפסגה. אך עלינו לדעת כי אין שורה בו הברכה, אלא האדם ביושרו ושקיפותו הוא המתברך במעשה ידיו, ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. וכבר אמר רבנו הקדוש בפרקי אבות פרק ב' משנה א', רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. לזאת באה פרשתנו, ללמדנו, כיצד משה רבנו נהג כמנהיג כלל ישראל, למרות היותו מוצאה ממצרים, בעשיית ניסים ונפלאות, כשליחו של הקדוש ברוך הוא, ואף גם זאת עלה לקבל את התורה ופה אל פה, ראו שהשם מדבר איתו, ואת מסירותו לאחר חטא העגל כדי להציל את ישראל מגזרת הכליה, ואמר עם עין מכן הנה מספריך. ויותר מכך, לאחר קריעת ים סוף, כאשר הים פלט את המצרים ורכושם לשפת הים, עד כלל ישראל העשירו מאוד, והקטן שבהן נשא 10 חמורים מלאים כסף וזהב, כמה שחזל גדולה ביזת הים. ואילו משה רבנו נאמר עליו, חכם לב ייקח מצוות, עזב את כל העושר הזה, ועסק בעצמות יוסף. הורדת לדעת כי הוכיח את עצמו עד כמה אינו להוט אחרי הכסף, לעומת מצוות. ולמרות הכל, כותב את התורה, אלה פיקודי המשכן שמשה רבנו פרסם דוח על כל התרומות ומה שהושקע במשכן. עד שהמדרש מספר כי שכח משה רבנו את חשבון ווי העמודים, והיה מודאג כיצד יוכל להסביר לישראל על החסר. והראה לו הקדוש ברוך הוא וב לרמז לו, ורק אז נזכר בבבין ובכך רגע נפשו, להיותו נקי. ובכך משה רבנו מלמדנו, כיצד ראוי למנהיג ולכל איש ציבור ולכל אדם, לנהוג בשקיפות מלאה, בישרות, בנאמנות, כי רק בדרך זו קונים את האמון של הציבור, ורק אז שורה ברכה והצלחה כדברי חז"ל. ולכן מנהג חלק מקהילות ישראל לעשות מי שברך לכל הקהל אחרי קריאת התורה, ובה מוסיפים במיוחד קטע לפרנסי הקהל ואנשי ציבור, ובו נאמר וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, להדגיש ולהוציא מהכלל העוסקים בציבור שלא באמונה, שקיפות, ישרות, שאינם ראויים לברכה. כאשר מסופר על המערית אלגזי, שבתקופתו היה מנהג באותם ימים לשלוח שדר למען ולטובת עניי ירושלים, והיו מטילים גורל באותו חכם שנופל עליו הגורל, הוא היה הולך בגלות ומאסף בכדי לסייע לקיום התלמידי חכמים, להחזקתם ולסייע ולעשות חסד עם חסרי יכולת. והנה הרב בגורלו המערית אלגזי ללכת, וכך נסע וגלה ממקום למקום לאסף צדקות למען עניי ירושלים, ובכל מקום היה מנהגו להיכנס בתחילה לרבה של העיר, לשבת איתו, לדבר איתו בלימוד, ולאחר מכן היו עושים כנס בבית הכנסת המרכזי, והיה דורש בפני הציבור, והיה פונה לאחר דרשתו לבקשת סיוע, וברוך השם, האירה לו פנים ההצלחה, והצליח. וכך עבר ממקום למקום, עדי הגיע לקהילת פרנקפורט בגרמניה, ואז כמנהגו פנה לרבה של העיר שהיה אז רבי פנחס הורוויץ, וישב איתו, ולאחר מכן זומנו כלל הציבור לבית הכנסת, יחד עם גדולי ישראל שבתוכם היו הרב נתן אדלר, ואף תלמידו החתם סופר, השתתפו, והוא ביקש את, לאחר הדרשה את הסיוע, ואכן הציבור נענה וסייע ותרם לטובת עניי ירושלים. ולבסוף, הנה בא לו אדם גביר, והביא איתו שקית קדושה ומלאה, עם סכום גדול מאוד, ותרם את זה לרב. הרב קיבל את השקית ולקח את התרומה. כמובן הלכו לאחר מכן לביתם, לביתו של רב העיר, ולאחר מכן נפרד מהם. וכאשר הוא יצא בדרך, ועדיין הם הולכים בדרך ומלווים אותו ומדברים דברי תורה, כאשר הגיעו למקום הפרידה, מוציא המערית אלגזי את אותה שקית, הוא פונה לחתם סופר ואומר לו, את השקית הזאת, בבקשה תחזיר לגביר שתרם אותה. אותו אחד אחרון שבא, תחזיר לו את השקית כמו שהיא. החתם סופר כמובן, וכל גדולי ישראל תמו, עדיין משיגים תרומות, למה להחזיר ועוד כזה סכום גדול? אמר להם המערית אלגזי, הכסף הזה יש בו רבב של איסור, ואני לא יכול להשתמש בו לא לתורה ולא לחסד. טוב, כמובן החתם סופר קיים את דברו, לקח את השקית וחזר, והלך לאותו גביר והחזיר לו את השקית מלאה מטבעות. היה עמום, מה קרה? אמר לו החתם סופר שהמערית אלגזי אמר שיש בכסף שלך רבב של איסור. תגיד לי במה אתה עוסק, לא יכול להיות סתם. ואז התברר שהוא עוסק עם מסורי ריבית וכדומה, והראה עד כמה מערית אלגזי ברוח קודשו חש את הרבב של האיסור שיש בכסף, שאינו ראוי לשמש לתורה ולמצוות, ונמצאנו למדים. עד כמה חשוב, דווקא כאשר הייעוד של התרומות ושל הכספים הם להחזקת תורה ולקיום מצוות, ראוי שלא יהיה בהם שום רבב של איסור. כי אין צורך, כי הקדוש ברוך הוא אינו בא בטרוניה על בריאותיו. הארון הוא שנושא את נושאיו. אין צורך לסייע לקדוש ברוך הוא להחזיק את התורה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא לא חפץ בדבר. ולכן חובתנו לנהוג ביושר, בשקיפות מלאה, בנאמנות, כי רק זו הדרך שתשרה הברכה וההצלחה בכל מעשה ידינו. וכבר כתב בספר החסידים, בסימן אלף עין גימל, כסף של בעלי ריבית וצרי עין וכיוצא בהן, ביד מי שיגעו ירד מן חשף, לכן יזהר האדם מהם. ועוד הוא כתב בסימן אלף עין דלת, אל יעשה אדם עוול אפילו לנוכרי, ואלו דברים מורידים את האדם ואין הצלחה בין חסיו, ואם השעה עומדת לו יהיו נפרעים מזרו. ועוד הוא כתב באלף, בסימן אלף פה, כשם שצריך, אתה צריך להתנהג בנאמנות עם ישראל, כך עם הנוכרים, ואם יתאה נוכרי, יתאה נוכרי את עצמו, תיזהר שמה ידע אחר כך ויתחלל שם שמיימי על ידך. ואם אין לאדם אלא מעט, טוב לו שיצטרך לבריות ממה שיקח ממון נוכרים, ויברח עם הממון ויתחלל שם שמיימי על ידו, שאומרו הנוכרים על היהודים גנבים ורמאים. ואוסיף על כך, בספר באר הגולה, בחושן משפט סימן שין ממחת, סעיף ב', והוא כותב שמה בסוף דבריו, ואני כותב זאת לדורות שראיתי רבים שגדלו וישירו מן הטעות שיתעו הגוי, ולא הצליחו, וירדו נכסיהם לתמיון, ולא ינוחו אחריהם ברכה, כמו שכתב בספר החסידים, סימן תף, תף רש, סימן אלף עין דלת, ורבים אשר קידשו השם, והחזירו טעויות הגויים בדבר חשוב, גדלו וישירו והצליחו והניחו יתרם לעול אליהם. למרות שאין לנו בדיוק את הגרסה הזאת בספר החסידים, אבל כך מעיד באר הגולה, והובאו דבריו בפוסקים ללמדנו שמי שרוצה להצליח בעסקיו ותשרה ברכה במעשה ידיו, צריך להקפיד שיהיה מסעו ומתנו ביושר, באמונה, בשקיפות ברורה, כמובן מסכת שבת דף למד א' עמוד א', שזו השאלה הראשונה שנשאל האדם לאחר 120, האם נסעת ונתת באמונה. ועל כך אני אספר מעשה ששמעתי אני בארצות הברית, ולאחר מכן ראיתי שעשו כתבה פעם בשבועון של המשפחה, ושם גם סיפרו את הסיפור, ולכן אני מרשה לעצמי, אחרי שפורסם הדברים, לספר אותו. ישנו אדם יקר הערך מאוד, מעמודי התווך שמחזיקי תורה, עולם התורה, בארצות הברית, שהוא נקרא בשם רובי שרון, מכירים אותו רבים מאוד, ומסופר עליו איך הוא זכה לאושר. הוא היה אברך, הוא היה למד בישיבת מיר, התחתן ככל אברך, חי בצמצום, וברוך השם המשפחה הלכה וגדלה, ולאחר מכן נזקק לקנות בית להרחיב את גבולו, כי הבית שהיה מתגורר בו היה בית קטן. וחיפשו, לאחר שנודע לו שיש איזה בית שעומד למחירה, שהוא נפל בירושה לאיזה משפחה גויים, של גויים שמה, הלך להתעניין. בבית הזה, הבית הזה הוא ירושה מאותם זקנים שגדלו בבית. אך הבית הזה כולו מלא, 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 מלא. דברים ישנים, מיושנים, שבורים, ארוסים. ממש מלא שמטס. והיורשים יודעים שאסור להם להוציא את כל הדברים האלה בחוץ. חיפשו קונה שקונה את הבית כמו שהוא, עליו ועל תחולתו יחד. רבים שבאו לראות את הבית לא יכלו להתקרב לבית ועזבו את הבית. למרות שהמחיר שלו היה מאוד זול, אבל לא יכלו להתקרב לבית כזה שכל כולו ישן מיושן, עמוס בכל מיני דברים ישנים מיושנים, בלויים. ואולם רובי שרון אמר, מה אכפת, ניקח את זה. זה היה התנאי למחירה, שדווקא עם כל המלאי של המקום, אמר, אני אקנה את הבית, היות והמחיר הוא מחיר מציאה ואין לו אפשרויות לקנות בית יקר יותר, ייקח את זה. צריך לפנות, צריך להביא איך מסעיות של זבל שיפנו את הכל, אבל בכל זאת. והנה פינו את הבית מכל הרהוט והמכשור הישן, הארוס והשבור, ולאחר מכן כמובן עסקו גם בשיפוץ הבית, כי הבית כל כולו מלא תחה וכדומה, צריכים להרוס, לשבור, לבנות. והנה נגלה לעיניו מטמון, נגלה לעיניו מחובה $100,000. לפני עשרות שנים שזה היה סכום עתק ביותר. הבית כולו נמכר אולי $50,000. הייתה פה שאלה קשה, התלבט בשאלה קשה. מצד אחד, בעלי הבית התעקשו, ולא רק התעקשו, אלא זהו תנאי בשביל לרכוש את הבית, זה רק אם תקנה את כל מה שיש בו, כדי שהם לא יהיו אחראים ולא יהיה כנגדם תביעה על הוצאה והשלכה של זבל, אשפה, ברחוב. ואם כן לך אורה התחולה שבו, זה שייך לו. זה לא קניין של בית רגיל, שקונים בית, לא מדברים על התחולה. פה מפורש, זהו התנאי ההכרחי לקנות את הבית. מאידך, אין ספק שאם היו יודעים שמדובר על חבילה של $100,000 מונחת שם, אף אחד לא מוכר $50,000 בית, כאשר מונח שם $100,000 מזומן. אז ודאי שלא היו יודעים, יכול להיות שלא היו מוכנים. אבל מה? מאיפה הם יודעים? הם לא יודעים. אז זה טעות הגוי. טעות הגוי, לכאורה מותרת. הלך לראש הישיבה ודיבר איתו. דיבר עם הראש הישיבה על הדברים. יעץ לו. מעיקר הדין, מסתבר שאפשר להתיר, אתה יכול לקחת את הכסף. אבל אם תרצה לשמוע להעצת רבי יהודה החסיד, ודברי באר הגולה, אז תדע לך שאם אתה תחזיר להם את הכסף ויעשו מזה פרסום ברבים, הדבר הזה יקדש שם שמיים, ותראה שתשרה הברכה במעשה ידיך ותזכה לאושר. ואכן גבר על ניסיונו והחליט שהוא הולך ומשיב לבעלי הנכס את הסכום, והדבר הזה עשה רעש גדול בארצות הברית, ופורסם בכל העיתונות על יושרו והגינותו, עד כמה ודאי יכל בקלות ובנקל להסביר שזה שלו, ולמרות זאת הוא החזיר. והוא מעיד על עצמו שמאז, בכל אשר הניח את ידו, התברך, והלך והצליח וגדל, עד כי גדל מאוד, והוא אחד מעמודי התווך שמחזיקי עולם התורה. כל זה בגלל הישרות, הנאמנות. וזה למעשה המוסר ההשכל שאנחנו צריכים ללמוד בפרשת השבוע. משה רבנו עם כל גדולתו מעביר דוח, מוסר דוח לכלל ישראל. והתורה מקדישה לזה פרשה, כי יש בזה חשיבות. יש בזה יציבות של הציבור, יש בזה דרך, יש בזה הנהגה, שאדם צריך לדעת איך לנהוג בנאמנות, ביושר ובשקיפות, הן בעסקיו הפרטיים, וקל וחומר בענייני ציבור, כיוון שזהו סוד הברכה והצלחה. אין הברכה שורה, אלא אם כן יש נאמנות וישרות, וזה בא לידי ביטוי גם בשקיפות, כדי שכולם ידעו שזהו האמת. ומתוך ניסיוני עקת, ראיתי כמה וכמה מריבות ומחלוקות בבתי כנסיות על חוסר דוח של תקציבי תרומות הציבור, למרות שמי יודע מה מדובר, אבל למרות זאת, כמה הדבר הזה מלמד אותנו. אם משה רבנו כן עשה, קל וחומר אנו בני אנוש קטנים שבקטנים שצריכים לנהוג כך, ולהפך, שהדברים יהיו שקופים לכולם, ולהעביר את הדוח על הדברים, זה יביא, ישכין את השלום, את האהבה, את האחווה, ולא רק זה, אלא זו הדרך לזכות לשפע ולברכה והצלחה. וכשאדם חושב שהוא יכול בחוכמתו לרמות אנשים, לצערנו, כבר אמר לנו הנביא, וזה מה שהמדרש הרי כבר הביא, שהרי אמר שלמה המלך, שאץ להעשיר לא ינקה, ועליו אמר ירמיה, עושה עושר ולא במשפט, וחצי ימה ויעזבנו חס וחלילה. לכן הדרך הנכונה זה אדרבה, לדעת שלנצל את התפקידים הציבוריים, וגם האישים, להטיב עם הכלל, לעזור לזולת, וההפך, ולהפגין את היושר ואת הנאמנות, כי זו הברכה, זו ההצלחה, ובזה תשרה שכינה בכל מעשה ידינו. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.
לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי זה כל התורה.
כל חי, תמיד איתי.
הלכה שקפה, מוסר וברה, כל חי זה כל התורה.
כל חי, תמיד איתי.